لي صغير أصوشا شوي أبوز أبادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום שני, א' בחשבן, ב' דראש חודש חשבן תשפ"ד, דלת, מסכת קידושין, דף סמך דלת, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זו היה אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך. היום הזה, א' במרחשוון, בשנת בית אלפים תף קוף למד וב, בחודש זה קילה שלמה המלך לבנות את בית המקדש ונחנך בחטא תשרי. שנה אחרי זה, בית אלפים תף קוף למד זין. ואי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. אמן כן יהי רצון. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים בכ"ה בטבת תשפ"ג ג' תהא נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו ומשפחתנו ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל תעור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו. ושכינתי. כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה פותחים לנו את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה. אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדפינו היומי דף סמך ג' במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האומר לאישה הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך, האם מקודשת ומדוע? והתשובה, לרבי מאיר מקודשת, לרבי יוחנן הסנדלר אינה מקודשת. כיוון שאינו בעולם, ולרבי יהודה הנשיא אינה מקודשת מתקנת חכמים, כדי שלא תהיה איבה בינו לבינה. שאלה שנייה, מה הדין באומרת קונם שאני עושה לפיך ומדוע? התשובה לתנקמה אינה צריכה הפרה, ולרבי עקיבא צריכה שמה תעדיף עליו, והוא כשהקדישה את ידיה עצמן שאין בעולם. שאלה שלישית, כשקידש אישה על מנת שיעשה עמה כפועל, ולא נתן הפרוטה נוספת, האם מקודשת ומדוע? בתשובה לרש לקיש, למשנתנו אינה מקודשת, משום שישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ונמצאה שמקדשה בחוב. ולתנא בברייתא כן מקודשת, משום שאינה לסחירות אלא לבסוף. שאלה רביעית, האומר קידשתי את ביתי ואיני יודע למי, ובא אחר ואמר, אני קידשתי, האם נאמן ומדוע בתשובה? לרב נאמן, רק לעניין שיתירן נגיתו, ומשום שאין אדם חוטא ולא לא, אבל לרב אסי נאמן אף לקנוס אותה, לפי שאינו מעיז לשקר בפני האב. שאלה חמישית, למאן דאמר שאין סוקלים על סמך עדות האב שקידש ביתו, כיצד יש לפרש את הפסוק את ביתי נתתי, שנאמר בסיום הפסוק שאם זינתה סוקלים אותה, אומרים התוספות, יש לבאר שהמשך הפסוק לא מדבר על נאמנות האב, אלא כשעידו שני עדים על כך שזינתה. והשאלה האחרונה על דף סמך ג' הייתה, אישה אומרת נתקדשתי וזינתה אם סוקלים אותה ומדוע, ותשובה לכול העלמה אין סוקלים לפי שאינה נאמנת. ונאסרת רק משום דשבי ענף שחתיך די איסורה. נאמן אדם לאסור על עצמו דבר איסור. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בסייעת הדשמיא ענקית בדפינו היומי אתמול דף סמך ג' במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע א' בחשוון ב' דראש חודש חשוון. תשפ"ד דלת הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה לששון ולשמחה ולכל מלא דמיטב. קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סייעת הדשמיא דף סמך דלת במסכת קידושין השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ג' עמוד ב'. 11 שורות מתחילת העמוד, מן המשנה פותחת במילים, קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה. ובא אחד ואמר, אני קידשתיה, נאמן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו דנה באישה מוחזקת לנו כמקודשת, ולא ידוע למי, האם נאמן אדם לומר שהוא המקדש. התורה האמינה לאדם האומר שקידש את ביתו הקטנה, ולמדו זאת מהפסוק בספר דברים פרק חב ב' פסוק ת' ז', ואמר אבי הנערה אל הזקנים את ביתי נתתי לאיש הזה, לאישה, והישנאה. אומרת המשנה, אדם האומר קידשתי את ביתי הקטנה, והרי הוא נאמן בדבריו ואינו יודע למי קידשתיה, והרי אישתי שאסורה להינשא לאדם אחר, ובא אדם אחד ואמר אני קידשתיה, נאמן אותו אדם והיא מוחזקת כמקודשת לו, ואם ימות או ייתן לגט, תותר לכל העולם. אם שניים באו לפנינו, זה אמר, אדם אחד אמר, אני קידשתיה לבד זו שאין אביה יודע למי קידשה, וזה אדם נוסף אמר, אני הוא זה שקידשתיה. כיוון שאין לנו יודעים את האמת, לכן מספק שניהם נותנים לגט כדי להתירה להינשא לאחר. ואם רצו, אם הסכימו שני האנשים הטוענים שקידשוה, אחד מהם נותן לגט, ואחד וחברו כונס נושא אותה לאישה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביור משנתנו, אמר רב, דין זה האמור במשנתנו, שהאדם האומר שקידשה נאמן בדבריו, נאמנותו היא רק ליתן לגט ולהתירה להינשא לכל העולם, ואין נאמן בדבריו עם רצונו לכנוס, לישא אותה. ומבאר רב את דבריו, נאמן ליתן גט, כיוון שיש חזקה שאין אדם חוטא ולא לא, כשאין לו הנאה מן החטא הזה, וכיוון שאם אין אשתו, אין לו הנאה מדבריו, ולא היה חוטא להתיר אשת איש ללא גט, יש להאמין לדבריו שהיא אשתו ורצונו להתירה. ואף שבתחילה כשאמר שהוא קידשה, הייתה כוונתו לישא אותה, ויתכן שאמר כך משום שיצרו תוקפו לישאנה, מכל מקום אחרי שראה שאינו נאמן ולא יוכל לישאנה, אם היה משקר, לא היה נותן לגט, כיוון שבכך הוא חוטא ללא שום הנאה, מסבירים הרנבן והרן. אבל אין נאמן לקנוס, אומרת הגמרא, כיוון שהימה אפשר לומר שיצרו תוקפו, יצרו הרע, גורם לו לקונסה, אף שיהיה אשת איש, והוא משקר באומרו שהוא זה שקידשה. רב אסי חולק על רב ואמר שאדם זה אף נאמן לקנוס את הבת, ואינה צריכה לקבל ממנו קידושים נוספים, אלא יכול לישא אותה מיד. כך אומר הרמב"ם הלכות אישות פרק ט' הלכה י"ב וכן הרשב"א. כיוון שבוודאי דבריו אמיתיים, שהרי לא היה מעז לשקר בפני אף שקיבל את הקידושים ולומר שהוא המקדש. ולמרות שבכל דבר שבערווה יכול להתברר רק על פי שני עדים, כמבואר לקמן בדף סמכבב עמוד א', זה מדובר כשבאים להוציא את האישה מחזקתה הראשונה, אבל כאן היא כבר מוחזקת לנו כמקודשת, ודבריו רק מבררים למי היא מקודשת ולכן מאמינים לו, כך מסביר הרן. אז אם כן רב אסי חולק על רב ואמר שאדם זה נאמן גם לקנוס את הבת, וכיוון שבוודאי דבריו אמיתיים, שהרי לא היה מעז לשקר בפני אף שקיבל את הקידושין ולומר שהוא המקדש, מחשש שאף שאב לא זוכר מי המקדש, מכל מקום יאמר שיודע שלא הוא זה שנתן את הקידושין עבור ביתו, והתפס בשקר. מוסיפה הגמרא ומודה רב אסי, באישה אומרת נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי, ובא אחד ואמר אני קדשתיה, שאין אותו אדם נאמן לקנוס לישא אותה. הוא כתם שתבהר הגמרא בהמשך, מקשה הגמרא על רב, תנן שנינו במשנתנו, שאם באו לפנינו שני בני אדם וכל אחד טוען שהוא המקדש, אם רצו שניהם בכך, אז אחד מהם נותן לגט ואחד כונס נושא אותה. מוכח מן המשנה שאומר שקידשה, נאמן אף לקונסה בתיופתא דרב, קושיה חמורה על רב ממשנתנו. רב הרי סובר שאומר שקידשה אינו נאמן לקונסה. מתרץ את הגמרא, אמר לך רב, לו רב היה בבית המדרש, היה יכול להשיב ולומר לך, שייני אתם. שונה הדין באופן זה שיש שני בני אדם הטוענים שקידשוה, שבזה יש סברה לומר שהאדם שרוצה לקונסה הוא המקדש האמיתי וחברו הוא המשקר. דכיוון דאיקה אחר בעדי, שכיוון שיש עמו אדם נוסף הטוען שקידשה, ירטוטי מירטט, אחד מהם שמשקר, חושש שאב יכיר שחברו הוא המקדש האמיתי ויכחיש את דבריו, ולכן הוא מסכים לגרשה ומסתבר שאדם שרוצה לקונסה הוא המקדש האמיתי. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב אסי, תניא קבתי דרב אסי, שנינו ברייתא כדברי רב אסי, נאמר בברייתא, האדם האומר קידשתי את ביתי הקטנה ואיני יודע למי קידשתיה, ובא אדם אחד ואמר אני קידשתיה, אף נאמן לקנוס, נאמן גם לישא אותה אותו אדם. אם כן עשה אותו אדם ובא אחר כך אדם אחר ואמר אני קידשתיה, לא כל אמנו לא אוסרה עליו, אין השני נאמן בדבריו לאסור את האישה על האדם הראשון שאמר שקידשה, כיוון שכבר אותרה להינשא לו. אבל האישה שאמרה נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי, ובא אדם אחד ואמר אני קידשתיה, אין נאמן לקנוס את האישה מפני שאינו חושש לשקר, שהרי אף אם תכיר בו שאינו המקדש, מכל מקום היא מחפה עליו, תסתיר את שקרו, ותתרצה להינשא לו. והיינו כשיטת רבסי, שרק כשאב אומר שאינו יודע למי קידש את ביתו, הסברה להאמין לאדם האומר שקידשה, כיוון שבוודאי לא היה מעז לשקר מחשש שיקחישנו האב, שהרי האב ודאי לא יחפה עליו. אבל כשהאישה אומרת שאינה יודעת למי התקדשה, אין נאמנות לאדם האומר שקידשה, כי ייתכן שהוא סומך על כך שהאישה תחפה עליו ותתרצה להתקדש לו, ואף אם יבוא אחר ויאמר שהוא קידשה, היא תכחיש אותו. התבהר במשנה שיש לאב נאמנות לומר שקידש את ביתו, ועל ידי דבריו דינה כאשת איש. דנה כעת הגמרא, האם נאמנות זו מועילה, אף לחייב מיתה את הבעליה, או לא. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה ומהו לסקול על ידו. האם נאמן האב לומר שקידש את ביתו גם כדי לחייבה סקילה אם זינתה, אף שאין עדים על קידושין אלו, או שאין האב נאמן בכך? מביאה הגמרא מחלוקת בדין הזה. רב אמר, אף אם זינתה אין סוקלים את הבת על פי דברי האב, ורבסי אמר, סוקלים אותה על פיו. מבאר את הגמרא, רב אמר, אין סוקלים כיוון, דכי הם נרחמנה מה שהאמינה התורה לאב האומר שקידש את ביתו, היינו לעניין איסור על האוסרה על כל העולם כדין אשת איש, אבל לקטעלה, לחייבה מיתה על פיו, לא האמינה לו התורה. והטעם שנאמן לאוסרה ואינו נאמן לסוקלה, כיוון שנאמנות האב אינה בירור גמור על האמת כעידים וכדומה, אלא כמו שאדם נאמן לאסור את עצמו, מדין שוויה ענף שיחתיך די איסורה, כך נתנה התורה נאמנות לאב על ביתו לומר שהיא מקודשת. אבל כשם שאין הורגים את האדם על פי הודעת עצמו, כך אין סוקלים את הבת על פי דברי אביה. כך מסביר הדברי יחזקאל. אומרים התוספות בדיבור המתחיל לקטלה, למרות שבאותה פרשה שבה נאמר הפסוק את ביתי נתתי לאיש הזה, נאמר שאם יתברר שאכן זינתה שהיא מאורסת, סוקלים אותה. יש לפרש שחלק זה של הפרשה עוסק באופן שיש עדים על קידושיה. ורבסי אמר סוקלים על פי דברי האב, כיוון שלכולם מילתה הם נרחמנה לאב, לעניין כל הדינים האמינה התורה לאב, ואף לחייבה סקילה אם זינתה. אמנם הוסיף ואמר רבסי, ומודינה מודה אני שיש אופן שהאמינה התורה רק לעניין איסור ולא לעניין מיתה. והיינו באופן שהאישה אומרת על עצמה נתקדשתי, שאף שהיא נאמנת לאסור את עצמה מכל מקום אין סוקלים אותה, על פי דברי עצמה, הוא כתם שיבואר להלן. ואמר רבסי בביור דברי עצמו, אני שמעית את ידידי שתי ההלכות שאמרתי, מרפסן איגרי, משברות גגות, כלומר קשות ונראות כסותרות זו עוד זו. שהרי אשתה כעת, ומה במקום שאב אומר קידשתי את ביתי ואיני יודע למי. ובא אדם ואומר שהוא המקדש, ההלכה היא שאם בא אותו אדם לכנוס, לישא אותה, נאמן בדברה וכונס, זה לכאורה ראיה שאין הבת מוחזקת כל כך כמקודשת על פי דברי אב, ולכן אנחנו סומכים על דברי אותו אדם ומתירים לו לישאנה. ומכל מקום אמרת, סובר רבסי שאם זינתה סוקלים אותה מחמת דברי האב, אם כן במקום שהאישה עצמה אומרת נתקדשתי ואיני יודעת למי. ואז אם בא אדם אחר ואומר שהוא קידשה, החמירו עליה לומר שאין מאמינים לאותו אדם לגמרי, ולכן אם בא לקנוס אין כונס, וזו הוכחה לכאורה שחוששים לדבריה שהיא בחזקת מקודשת, ואין מתירים אותה לאדם זה ללא הוכחה ברורה שהוא המקדש. אז אינו דין, וכי לא היה ראוי שיהיה הדין שסוקלים אותה עם זינתה, ומדוע אמר רבסי שבאופן זה אין סוקלים אותה? מסיים רבסי ומבאר את דברה ולא היא, לפי האמת, אילו המבינים את דברי יראו שאין זו קושייה כלל, וביור הדינים הוא, שלאב האומר שקידש את ביתו, היי מנה רחמנה, האמינה התורה ולכן סוקלים אותה על פי דברי האב, ומכל מקום האדם שאומר שקידשה, רשאי להישאנה, כתם שהתבהר לאל שמסתבר שהוא חושש לשקר, שמה יכחישנו האב. ואילו לדידה, לאישה עצמה לא המנה, לא האמינה התורה, ולכן אין סוקלים אותה על פי דבריה, שבדיני נפשות לא נהרוג מחמת ספק. ומכל מקום היא נאמנת לאסור את עצמה כדין אשת איש, כיוון שאדם יכול לאסור בדיבורו את עצמו. אמנם האומר שקידשה אינו רשאי לישא אותה, כתם שהתבהר לאל, שאינו חושש לשקר, אלא סומך על כך שהיא תחפה עליו. ורב חיסדא אמר כשיטת רב, שאחד זה ואחד זה, בין כשהאב אומר קידשתי את ביתי, ובין כשהבת עצמה אומרת התקדשתי, אם זינתה אין סוקלים אותה. ומבאר את הגמרא שרב חיסדא הולך לשיטתו שאין האב נאמן לחייב את ביתו מיתה, כטעמו בנידון אחר. באיסור עריות אסרה התורה אף ביד גדול על אישה קטנה וביד קטן על גדולה, ובאופן כזה רק הגדול נהנש אבל הקטן פטור. וביית איסור הוא באיש בן 9 שנים ויום אחד, ובאישה בת 3 שנים ויום אחד. בפחות מזה אין למעשיהם שם ביה, וצריך שיהיו עדים שהקטן בן 9 או הקטנה בת 3 כדי לחייב את האיש או האישה מיתה. אם כן אומרת הגמרא, ואז רב חיסדא לטעמי, רב חיסדא לשיטתו שאין האב נאמן לחייב את ביתו מיתה כטעמו בנידון אחר. דאמר רב חיסדא, אדם האומר בני זה בן 9 שנים ויום אחד וביאתו ביה לחייב אישה גדולה שבאה עליו, או אדם האומר ביתי זו בת 3 שנים ויום אחד וביאתה ביה לחייב גדול הבעליה, אם היה מעשה כזה בשוגג שבאו על אחת מכל העריות, נאמן האב לחייב את האישה הגדולה שבנו בא עליה, וכן את הגדול הבעל ביתו, לחייבם קורבן על פיו כעדות עד אחד. אבל לא נאמן לחייב אותם מכות באופן שהייתה ביה אסורה באיסור לא תעשה בשוגג, וכן לא נאמן לעונשין, לחייבם עונש מיטה אם בא עליה במזיד, והיינו כן הדין שאמר רב חסדא בסוגייתנו, שאין האב נאמן לחייב את ביתו מיטה באומרו שהיא מקודשת, כי אין האב נאמן לשום עונש. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב חסדא. זמן הבגרות של איש או אישה תלוי בשני דברים, א', שיגיעו לשנות גדלות, והיינו סיום שנת ה-13 באיש, וסיום שנת ה-12 באישה, ב', שיביאו סימני גדלות בגופם, והיינו שתי שערות, ואם נהיו בת י' ב' או בן י' ג' ועדיין לא הביאו שתי שערות, הקדשן הקדש ונדרהם נדר. אבל קודם שנהיו בת י' ב' שנים או בן י' ג' שנים, אין נדרם נדר ואין הקדשם הקדש. אבל עניין עונשין, אין האנשים עד שיהיו גדולים ויביאו שתי שערות, ואם הביאו שתי שערות ועדיין לא גדלו, חוששים שם השומה בעלמאי, אותה שערה, ואינם נאנשים על שום עבירה. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרב חסדא, שנינו בתוספתא במסכת טהרות לגבי בן או בת שהביאו שתי שערות, ולא ידוע אם הגיעו לגיל הבגרות, ואביהם אומר, בני זה בן 13 שנה ויום אחד, ודינו כגדול לכל דבר, או שאומר, ביתי זו היא בת 12 שנים ויום אחד, ודינה כגדולה לכל דבר. נאמן האב בדבריו לנדרים, שאם נדרו הבן או הבת, חלים נדריהם. והיינו שחל בוודאות, ואומנם מבואר בגמרא במסכת נידה בדף ממהי, שאף שנה קודם גדלותם נדריהם נבדקים, כלומר בודקים, אם הבינו לשם מי נדרו, ואם כן נדריהם חלים. ולחרמים, אם הקדישו מנכסיהם בלשון חרם, חלו דבריהם, והממון המוחרם שייך לבדק הבית, ולהקדשות, אם הקדישו מנכסיהם לבדק הבית, ולערכים, שאם אמרו, ערכי עליי, חל עליהם חיוב לשלם את ערכם. אבל האב לא נאמן לחייבם מכות אם עברו באיסור לא תעשה, וכן אינו נאמן לעונשין לחייבם מיטה אם עברו איסור המחייבה מיטת בית דין. והרי זה ראיה לדברי רב חסדא שאין האב נאמן לשום עונש. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעיה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המופיעות בדף סמך ד' עמוד א'. התורה נתנה לאב אפשרות לקבל קידושין עבור ביתו הקטנה שלא מדעתה, כמבואר במסכת כתובות בדף מ"ו עמוד ב'. וכן יכול האב לקבל עבור ביתו הקטנה גט מבעלה שלא מדעתה ותהיה מגורשת בכך, כמבואר במסכת גיטין בדף סמך ד' עמוד ב'. משנתנו מבררת את נאמנות האב לומר שביתו מקודשת או מגורשת או שבויה. אומרת המשנה, אבא אומר קידשתי את ביתי הקטנה, או שאומר קידשתיה ואחר כך גירשתיה, קיבלתי עבורה גט, כמבואר במסכת גיטין בדף סמך ד' עמוד ב', שקטנה יכולה להתגרש על ידי שאביה מקבל עבורה את גיטה, וכל זה היה כשהיא הייתה קטנה, וגם כעת בית אמירתו, הרי היא עדיין קטנה, נאמן. ולכן אם אמר שהיא מקודשת, דינה כאשת איש ואסורה לכל אדם, ואם אמר שהתקדשה והתגרשה, דינה כגרושה שאסורה לכהונה. ונאמנותו לומר שהתקדשה נלמד בגמרא, מהפסוק, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה, וטעם נאמנותו לומר שהתגרשה, מבואר ברתווה, שהוא מחמת הפה שאסר הוא הפה שהתיר, כיוון שאיסורה כאשת איש נודע לנו מפי האב, הרי הוא נאמן גם לעתירה. מוסיף הרתווה שכיוון שכך, נאמנותו היא רק כשאומר שהתגרשה בתוך כדי דיבור לאמירתו שהתקדשה, אבל לאחר זמן זה אינו נאמן. אבל אומרת המשנה, אם אמר האב קידשתיה וגירשתיה כשהיא הייתה קטנה ובשעת אמירתו כן, הרי היא גדולה ואין האב יכול כעת לקבל עבורה קידושיה וגיטה. וכשהייתה עדיין קטנה לא אמר האב שעשה כן, אינו נאמן לומר שקיבל קידושיה וגיטה, והרי היא מותרת לכהונה. מן התורה, אישה שנבעלה לגוי אסורה לכהונה, כמבואר במסכת יבמות בדף סמכת עמוד א', וחכמים גזרו שכל אישה שנשבטה לבין הגויים תאסר לכהונה מחשש שנבעלה לגוי, כמו מבואר במסכת כתובות בדף חב ב' עמוד א'. מסיים את המשנה ואומרת, אבא אומר שביתו נשבט לבין הגויים ופדתיה, והרי היא אסורה לכהונה, בין שהיא קטנה, בין שכשמעיד עליה אביה היא קטנה, ובין שהיא גדולה אינו נאמן ומותרת להינשא לכהונה. זוהי המשנה בדף סמך ד' עמוד א', המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? במה שונה הרישא מהסיפא? כלומר, מדוע נאמן האב לומר על ביתו הקטנה שהיא גרושה ולפוסלה לכהונה, ואילו על ביתו הגדולה אינו נאמן לומר שהתגרשה בקטנותה, וכן אינו נאמן לומר על ביתו שנשבטה, בין כשהיא גדולה, בין כשהיא קטנה? מתרצת הגמרא ברישא שהבת עדיין קטנה, הקידושין והגירושין עדיין בידי, בידו שלה, וכיוון שבידו לקדשה ולקבל עבורה גט ולפוסלה מהכהונה, הוא נאמן בדבריו ואין לחשוש שמשקר משום שרצונו לפוסלה לכהונה, שהרי יכול הוא עדיין לפוסלה. ואילו בסיפה שהיא כבר גדולה עליו בידי, אין בידו לקדשה מי שגדלה. ולכן אינו נאמן לומר שהיא גרושה לפוסלה בכך לכהונה, שכן יש לחשוש שהוא משקר משום שרוצה לפוסלה. וכן אינו נאמן לומר שנשבטה לבין הגויים אף אם היא כעת קטנה, כיוון שאין בידו לעשותה שבויה. מקשה הגמרא ולא, וכי אין ביד האב לאוסרה לכהונה ולעשותה כשבויה? והרי כשהיא קטנה בידו של האב לעשייה לחלל, כהן המחולל מקדושת כהונה, כגון שנולד מאיסור כהונה, כמו אלמנה שניסית לכהן גדול, כמו שדרשו לקמן בדפיין ד' עמוד ב' המוני ומואבי קוטי נתין חלל וממזר מצרי ואדומי שבאו על כהנת לוויה וישראלית פסלוה, דבנשואין אילו כפסלה מכהונה, פוסל אותה אביה מלהינשא לכהן, שהרי בת ישראל הנשואה לחלל נעשית חללה, ודינה כשבויה פסולה להינשא לכהן, וכן אם היא בת כהן ותתגרש ותחזור לבית אביה לא תוכל לאכול תרומה. מתרץ את הגמרא הלא קשיא, זה לא קשה, כיוון שהתנא של משנתנו סובר כרבי דוסתאי בן יהודה, דאמר בנות ישראל הם כמקווה טהרה לחללין, שעל ידי נשואה לבת ישראל, פגמו של החלל אינו עובר לבנותיו, והן כשרות להינשא לכהונה. ולהלן בדף עין זין עמוד א' מבואר, שכל אדם שביתו מותרת להינשא לכהונה, אם מת, אף אשתו מותרת להינשא לכהן, וכיוון שביתו של חלל שנשא בת ישראל מותרת לכהונה, כך גם אלמנתו מותרת לכהונה. ונמצא שאף אם יסיע האב את ביתו לחלל, לא יפסלנה בכך לכהונה. ולכן סובר התנא במשנתנו שאין האב נאמן לומר על ביתו שנשבטה, לפי שאין הדבר בידו לפוסלה לכהונה. ואף שכשהיא קטנה בידו לעשייה ולקבל עבורה גט, והייתה נאסרת להינשא לכהן, מבאר רש"י שמכל מקום, אם הייתה בת כהן המותרת לאכול בתרומה, לא הייתה נפסלת לתרומה מחמת נישואין וגירושין אלו. שהרי בת כהן שנישאה לישראל ולא ילדה לו והתגרשה, חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. ואילו באומרו שהיא שבויה, הוא אוסרה אפילו מלאכול בתרומה. כמבואר במסכת עדויות, פרק ג' משנה י'. לדעת חכמים. מקשה הגמרא, והרי כשהיא קטנה בידו של האב לעשייה לממזר ולפוסלה בכך מהכהונה ואף לאכילת תרומה ולעשותה כשבויה, ואף שאסור להינשא לממזר, מכל מקום אם נישא תופסים הקידושין, וכיוון שיכול האב לעשייה באיסור ולפוסלה מהכהונה ומאכילת תרומה, מדוע לא יהיה נאמן גם לומר שנשבטה? מתרץ את הגמרא, התנא של משנתנו סובר כי רבי עקיבא דאמר במסכת יבמות בדף ממתת עמוד א', אין קידושין תופסים בחייבי לוין. אין אדם יכול לקדש אישה שאסורה לה ואיסור לא תעשה. וכיוון שאסור לבת ישראל כשאירה להינשא לממזר, אין קידושים אלו חלים כלל. וכיוון שאין בידו של אב לפסול את ביתו הקטנה מהכהונה, לכן אינו נאמן לומר שנשבטה ולפוסלה לידי כך מן הכהונה. מקשה הגמרא, והרי אף לדעת רבי עקיבא יש אופן שבידו לעשייה הוא לפוסלה מהכהונה. איך? קטנה שהיא אלמנה, ויסיינה אביה לכהן גדול שאסורה לו באיסור לא תעשה, ואף על פי כן הקידושין תופסים לו בה. וכשיטת רבי סימאי, דתניא רבי סימאי אומר, והדברים מופיעים במסכת יבמות בדף י' עמוד ב', וכן במסכת כתובות בדף חפתת עמוד ב', וכן לקמן בדף סמכת עמוד א', דתניא רבי סימאי אומר, מן הכל, מכל נישואין האסורים בלא תעשה, עושה רבי עקיבא את הולד כממזר, לפי שאין קידושין תופסים בחייבי לוין, חוץ מהנולד לאלמנה שנישאה לכהן גדול שבזה אין הולד ממזר. והטעם לכך הוא שהרי אמרה תורה לגבי איסור נישואין לכהונה, ספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, אלמנה וגירושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, ובפסוק שאחריו נאמר ולא יחלל זרעו בעמיו. ומסמיכות הפסוקים יש ללמוד שכהן גדול הנושא אלמנה, חילולים הוא עושה, כלומר גורם בכך שבניו יהיו חללים, המחוללים ופסולים לכהונה, ואין הוא עושה בנישואין אלו את בניו ממזרים. וזאת למרות שעבר בנישואין אלו על איסור לא תעשה. ומכך שאין הבנים ממזרים מוכח שקידושין אלו תופסים. שהרי אם לא היו הקידושין תופסים, הוולד היה ממזר, כמו ששנינו לקמן בדף סמכו עמוד ב', כל מי שאין לה עליו קידושין, הוולד ממזר. ונמצא שאם ביתו הקטנה אלמנה בידו לעשייה לכהן גדול ולפוסלה לכהונה כדין חללה, ואם כן יהיה גם נאמן להעיד עליה שנשבטה ולפוסלה מהכהונה. תרץ את הגמרא, התנא של משנתנו סובר כדעתו של רבי ישיבב בשיטת רבי עקיבא. דאמר, אמר רבי ישיבב, בואו ונצבח על עקיבא בן יוסף, שהוא מרבה פסולים בישראל, שהיה רבי עקיבא אומר שכל מי שאין לו ביה בישראל, כל אדם מישראל שבא על אישה אסורה עליו, הרי הוולד מביה זו ממזר, ומשמע שאף ולד אלמנה לכהן גדול הוא ממזר, שהרי זו ביה אסורה, וממילא אין קידושין אלו תופסים בכלל, ונמצא שאינו יכול לפוסלה מן הכהונה, ולכן אינו נאמן. דוחה הגמרא ואומרת, אניחא לרבי ישיבב, משנתנו תהיה מובנת רק לדברי רבי ישיבב, היא לטעמא דנפשי, שפיר, אם אמר את דבריו בביור שיטת רבי עקיבא, כדי לפרש את דברי עצמו והבנתו בשיטת רבי עקיבא, שאז יפה מתבארת המשנה, שהרי משמעות דבריו היא, שלא רק בנישואי אלמנה לכהן גדול הבנים ממזרים, אלא גם בכל הביות האסורות, אף על פי שאין בהם אלא איסור עשה, ואם כן אפשר לתרץ את המשנה, שכיוון שקידושי עבירה אינם קידושין ואין ביד האב להשיא ביתו למי שמחללה בביאתו, לכן אינו נאמן לפוסלה, אלא היא להפוקי מטעם הדירה בסימה היא קעתי. אבל אם רבי ישיבב לא אמר את דבריו כהלכה בפני עצמה, אלא רק הוא בא לבטל את עמו ופירושו של רבי סימה היא בשיטת רבי עקיבא, ולומר שאף בנישואי אלמנה לכהן גדול הבנים המזרים, אף שנאמר בהם לשון חילול, אבל ייתכן שרק בנישואין אילו שיש בהם איסור לא תעשה, הבנים המזרים ואין הקידושין תופסים, אבל בנישואין האסורים רק בעשה, יחולו הקידושין, אם כן משנתנו קשה, שהרי בידו של האב לעשייה את ביתו הקטנה לחייבי עשה, לאסורים עליה באיסור עשה, כגון גירים מצריים או אדומיים עד שלושה דורות לגירותם, שאסורים באיסור עשה, שהם נלמדים מהפסוק לא תתאב אדומי, לא תתאב מצרי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. ולא נאמר שלפני דור שלישי הם אסורים, אלא לומדים את הדבר מכלל העשה, ולאו הבא מכלל עשה, זה איסור עשה, כפי שאומר רש"י במסכת כתובות בדף למד עמוד א'. וכיוון שהבנים של גירים אלו אינם ממזרים, זו ראיה שקידושיהם תופסים בה, ועל ידי נישואין אלו תיפסל לכהונה ולאכילת תרומה, כמבואר לקמן בדף עין ד' עמוד ב'. ואם בידו לעשייה לחייבי עשה, יהיה גם נאמן להעיד עליה שנשבטה ופסולה לכהונה. דוחה רבשי את מה שהבינה הגמרא שנאמנות האב היא מחמת שבידו לאסור את ביתו, ומבאר באופן אחר את החילוק בין הרי של הסיפה. אמר רבשי ותסברה וחייתה סובר שהטעם שברי שהאב נאמן לומר שביתו מגורשת משום דה בידו הוא, והרי לא ייתכן לומר כך, שהרי נהי נכון אמנם דה בידו לקדשה למי שירצה, אבל וכי בידו לגרשה? ואף שאם בעלה רוצה לגרשה יכול האב לקבל עבורה את גיטה, מכל מקום עיקר הגירושין תלויים ברצונו של הבעל בלבד, ואם כן מדוע נאמן האב לומר שהיא גרושה? ועוד קשה, שאף הקידושין לאדם הפסול עליה אינם בידו של האב, שהרי אילו אמר אי, אילו אמר אותו אדם פסול שהאב רוצה לעשייה לו דלא ניחה בגבה, שלא נוח לו בה, ואינו רוצה לקדשה, מימצי מקדש ניהלי בעל כורחי, וכי יכול האב להכריחו לקדשה? וכיוון שלא הקידושין ולא הגירושין מסורים ביד האב, ודאי אין זה טעם המשנה ברישה שהאב נאמן. אלא אמר רבה שיש לבאר את הטעם במשנה באופן אחר, שברישה שבת עדיין קטנה, רחמנה המני, התורה האמינה לאב לומר שקידש את ביתו הקטנה או הנערה, כדברי רבונה, דאמר רבונה אמר רב, אמר רבונה בשמו של רב, והדברים מופיעים במסכת כתובות בדף חב ב' עמוד א', מניין לאב שנאמן לאסור את ביתו הקטנה או הנערה מן התורה ולומר שיהיה איש את איש, שנאמר בספר דברים פרק חב ב' פסוק ט' ז', ואמר אבי הנערה אל הזקנים את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה, וכשאמר האב שנתנה לאיש ולא פירש עדיין מי הוא האיש, עשרה על כל העולם, שהרי איננו יודעים למי קידשה, וכשהמשיך ואמר שהיה זה האיש הזה, שלפנינו אתירה, אתיר אותה לאדם הזה, ומוכח שהאמינה התורה לאב לאסור את ביתו. אמנם כיוון שפסוק זה עוסק בביתו הנערה, למדים ממנו רק שאב נאמן לומר שביתו הקטנה או הנערה מקודשת, אבל לא האמינתו התורה לגבי ביתו הגדולה. ולכן ברישה של המשנה, כיוון שמדובר בנשואין, שאב אומר על ביתו הקטנה או הנערה שנישאה או התגרשה, בזה אמני רחמנה לאב, האמינה התורה לאב כמבואר בדברי רבונה. והטעם שנאמן לומר שהתגרשה ומותרת להינשא למי שתרצה, כיוון שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, כלומר, כיוון שאיסורה כאיש את איש נודע לנו רק על ידי אביה, הרי הוא נאמן לומר שהתגרשה והותרה לכל העולם, ובלבד שיאמר זאת האב בתוך כדי דיבור לאמירתו שהיא התקדשה, אומר הריטב"א. ואילו בסיפה שהיא גדולה ואינה מסורה בידו לקדשה, לא האמינתו התורה, ואילו בשבויה, לומר שביתו שבויה ופסולה לכהונה, לא אמני, לא האמינה התורה לאף כלל, ולכן בסיפה אין האב נאמן לומר שהיא נשבטה בין בגדולה, בין בקטנה. שואל הפני יהושע, הרי איסור שבויה לכהן הוא רק מדי רבנן מחשש שנבעלה לגוי. כפי שאומר התוספות במסכת כתובות בדף למדווה ועמוד ב' דיבור המתחיל ואילו, ואם כן פשוט הוא שלא האמינה התורה לאף בדבר הזה שאינו אסור מן התורה כלל, תרץ הפני יהושע שעיקר החידוש הוא שאף שאב נאמן לומר שקיצה, מכל מקום אינו נאמן לומר שמסרה להיבעל לאדם הפוסלה, כמו גוי או שאר הפסולים לה. ורק משום שבמשנה הובא האופן שאומר שנשבטה, נקט גם רבשי את הלשון הזה, למרות שהיא לא שייכת כלל לנאמנותו של האב מן התורה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה בדף סמך ד' עמוד א'. אדם שמת ללא בנים ויש לו אח, אשתו אסורה להינשא לאחר וזקוקה להינשא לאחי המת, דהיינו להתייבם לו, והוא נקרא ייבום. או שיחלוץ לה יבם ובזה תהיה מותרת להינשא לאחר. משנתנו דנה בנאמנות אדם לומר אם אשתו תצטרך להתייבם אחר מיתתו או לא. אומרת המשנה השנייה בדף סמך ד' עמוד א', מי שאמר בשעת מיתתו בזמן שנטה למות, יש לי בנים ואשתי לא תצטרך להתייבם לאחר מיתתי נאמן. אבל אם היה אדם זה מוחזק כמי שאין לו אחים ואשתו פטורה מייבום, ואמר יש לי אחים ואשתי תצטרך להתייבם, אינו נאמן בדבריו, האישה מותרת להינשא אחר מיתתו, אף שאין לו בנים ואינה זקוקה ליבם. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף סמך ד' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, אלמא מוכח מהדינים המבוארים במשנתנו שהתנא סובר שאדם נאמן להתיר את אשתו, ולכן אם הוא אומר שיש לו בנים נאמן, ואין אדם נאמן לאסור את אשתו, ולכן אם הוא אומר שיש לו אחים, אינו נאמן לחייב את אשתו בייבום. מבררת הגמרא, נאמא שמא נאמר, מתניתין דלא כרבי נתן. משנתנו אינה כרבי נתן, דתניא, שנינו בברייתא, אם בשעת הקידושין אמר הבעל לאשתו שתתרצה להינשא לו לפי שיש לו כבר בנים מאישה אחרת, ואף אם ימות ללא בנים ממנה, לא תצטרך להתייבם, ומוסיף רש"י, שלא אמר שמקדשה על מנת שיש לו בנים, שאם כן אם לבסוף יתברר שאין לו בנים, אלו קידושין בטעות ואינה זקוקה לייבום כלל. אז אם כן אמר בברייתא, אם בשעת הקידושין אמר הבעל לאשתו שתתרצה להינשא לו לפי שיש לו כבר בנים מאישה אחרת, וגם אם ימות ללא בנים ממנה לא תצטרך להתייבם, ואחר כך בשעת מיתה כשעמד הבעל למות אמר שאין לו בנים, ואחרי שימות תצטרך אשתו להתייבם, או שבשעת הקידושין אמר הבעל לאשתו שתתרצה להינשא לו לפי שאין לו אחים, ואף אם ימות ללא בנים לא תצטרך אשתו להתייבם, ואחר כך בשעת מיתה אמר הבעל שיש לו אחים ואשתו חייבת בייבום, הכלל בזה הוא שנאמן הבעל בדבריו הראשונים שאמר בשעת הנישואין להתיר את אשתו, ואינו נאמן לאסור אותה בדבריו האחרונים שאמר בשעת מיתה. היי רבי, ואפשר לומר שמשנתנו היא כדעת רבי, כי גם בא מבואר שאין אדם נאמן לומר בשעת מיתתו שיש לו אחים. וחידושו של רבי הוא שאף שאת הדיבור המתיר אמר הבעל בשעת הקידושין, והיה אפשר לומר שאינו נאמן בדבריו, כיוון שיש לחשו שאמר כן רק כדי לרצותה שתסכים להתקדש לו, ואילו את הדיבור האוסר אמר בשעת מיתתו כשאין לו כל רווח מדבריו, ומסתבר שאומר אמת, מכל מקום מחדש רבי, שאף באופן כזה יש להאמין רק לדבריו הראשונים ולעתירה, כך מסביר הרן. רבי נתן אומר, אף נאמן הבא לאסור את אשתו מלהינשא כשאמר בשעת מיתתו שאין לו בנים או שיש לו אחים, ולכאורה אין משנתנו יכולה לסבור כרבי נתן, שהרי מבואר במשנה שאין הבעל נאמן לאסור את אשתו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא שייני אתם שונה הנידון בברייתא שבה אמר רבי נתן שהבעל נאמן לאוסרה, אף שכשקידשה אמר שיש לו בנים או שאין לו אחים, כיוון דבשעת מיתה כשעמד למות כעד הרבה חזר בו ועשרה. אז אי מקושטה כאמר, יש סברה לומר שאתה אמר אמת, כדי שלא יסמכו על דבריו הראשונים להתירה, ויהיה אבון התרתה לשוק תלוי בו. אבל במשנתנו שלא התירה בתחילה, גם רבי נתן מודה שאינו נאמן כעת לאוסרה. שהרי הטעם שאומר כן, אינו כדי שלא יהיה אבון תלוי בו, שהרי אין בו אבון, וכנראה דעתו לצערה, ולכן אינו נאמן. מקשה הגמרא אמר לאביי לרבה, ולאו כל דחנו, וכי אין זה כל שכן. שאם בברייתא אמר רבי נתן שהבעל נאמן לאוסרה, בוודאי גם באופן של משנתנו, יסבור רבי נתן שהבעל נאמן לאוסרה, שהרי אשתא עכשיו יש לדון ולומר, ומה אתה מומה שם בברייתא דבית תחילה פתר הבעל בדבריו את אשתו מן היבום. וכעת כמר עלה לדיבורי, ומקלקל לדיבורו הראשון שאמר בשעת הקידושין בכך שמחייבה ביבום, ומכל מקום אמרת, אתה אומר שמסתבר שקושטא כאמר שדבריו האחרונים הם אמת, ואוסרים אותה על פיו, אם כן, באופן המבואר במתניתן במשנתנו, דלא כמר עלה לדיבורי שאין הבעל מקלקל את דבריו, שהרי מעולם לא פטרה מן היבום, ועתה מחייבה בדבריו ביבום, האם לא כל שכן שיש לסמוך על דבריו ולאוסרה? מכוח הקושייה הזו מבאר הבאי את משנתנו כרבי נתן, ובאופן אחר. אלא אמר הבאי מתניתן, משנתנו עוסקת באופן דבשעת מיטה לא מוחזק לן באחי, לא מוחזק הבעל, לא ידוע לנו שיש לו אחים, וכן לא מוחזק לן בבני. לא מוחזק לנו הבעל בבנים, לא ידוע לנו שיש לו בנים, וכיוון שכך חזקתה של האישה שאינה צריכה להתייבם. דאמרינן, אנחנו אומרים באופן כזה שכיוון דלא מוחזק לן, לא מוחזק בעלה בשעת מיטה בבני, שיש לו בנים, ולא מוחזק לן באחי, והוא לא מוחזק לנו שיש לו אחים, ואם כן נמצאת אישה זו בחזקת שאינה זקוקה לאיבום. לכן, אם אמר הבעל יש לי בנים שבזה הוא משאירה בחזקתה הראשונה שמותרת להינשא למי שתרצה ואינה זקוקה לאיבום, הרי הוא נאמן והיא נשארת בחזקת מותרת. והבעל נאמן בדבריו שיש לו בן, אף שהוא מוחזק שאין לו בנים, ולכן, אף אם יבוא אחרי כן אדם ויאמר שהוא אחי המת ויביא עמו עדים על כך, אינה חייבת באיבום, כי דיבור המת שאמר יש לי בנים, החזיקו אותו כמי שיש לו בנים ונאמן בדבריו, אומר רש"י. אבל אם אמר יש לי אחים ואין לי בנים, שבזה הוא רוצה להוציאה מחזקת היתר לחזקת איסור ולומר שהיא זקוקה לאיבום, אינו נאמן. כיוון דלאו כל כמינא דאסר לה על כולי עלמא, אין לו נאמנות לומר דבר ולאוסרה בזה על כל העולם. ואינו יכול להוציאה מחזקתה שהוחזקה, ולכן היא נשארת בחזקת היתרה הראשון. לעומת זאת ברייתא, בברייתא שבה נחלקו רבי ורבי נתן לגבי נאמנותו של הבעל, שבשעת הקידושין פטר בדבריו את אשתו מן האיבום ובשעת מיטתו חייבה באיבום, ובה אמר רבי נתן שהבעל נאמן לאוסרה, הברייתא עוסקת באופן דקודם הקידושין היה אותו אדם מוחזק לן באחי. שמענו שאומרים שיש לו אחים. ולא היה מוחזק לן בבני, ולא אמרו שיש לו בנים, ולפי חזקה זו אשתו זקוקה לאיבום. ומכל מקום, אם אמר הבעל בשעת קידושין שאין לו אחים או שיש לו בנים ולא תזדקק אשתו לאיבום, היה נאמן. אם לא היה חוזר בו אחרי כן בשעת מיטה. למה? דאמרינן, כיוון שאומרים לנו שאדם זה אומר אמת ואין כוונתו רק כדי לפוטרה מן האיבום. משום, מה לי לשקר? הוא אינו צריך לשקר ולומר שאין לו אחים או שיש לו בנים, שהרי, מייקה אמר, מדוע הוא אומר זאת? הרי ודאי רק כדי למפטרי מיבם, לפוטרה בדבריו, מחיובה להתייבם. והרי מצי אמר, יכול לומר לאשתו בשעת הקידושים, פטר נהלך בגיטה, אפתור אותך מהיבם על ידי שאתן לך גט סמוך למיטתי. וכיוון שכך, אין לחשוש שהוא משקר ויש להאמינו בדבריו שיש לו בנים או שאין לו אחים ואשתו פטורה מייבום. אמנם באופן שחזר בו סמוך למיטתו ואמר שאשתו כן זקוקה לאיבום, בזה יש מחלוקת רבי נתן ורבי אם נאמנו בדבריו האחרונים. רבי סבר שהראיה הזו של מלי לשקר שהייתה לו בשעת הקידושין כשאמר שאין אשתו זקוקה לאיבום, כי עדים דמי, כוחה גדול כנאמנות של עדים. ועתו עדים, כלומר באה נאמנות זו של הבעל שכוחה כנאמנות של עדים ועקרי חזקה. ויעקרו את החזקה שהוחזק לנו לפני דבריו שיש לו אחים ואין לו בנים ואשתו זקוקה לאיבום, וכיוון שלאחר דבריו הראשונים הוחזקה האישה בחזקת שאינה זקוקה לאיבום, אין דבריו האחרונים סמוך למיטתו יכולים להוציאה מחזקתה ולהצריכה איבום. ורבי נתן סבר שחזקה זו של מלי לשקר שהייתה לו בשעת הקידושין, כי חזקה דמי, כוחה שווה לחזקה. וכיוון שלפני דבריו שאמר בשעת הקידושין הייתה אישה מוחזקת כמי שתזדקק לאיבום, שהרי הוא מוחזק לנו שיש לו אחים ואין לו בנים, לכן לא עתי חזקה לא בא חזקה זו של מלי לשקר שאמר המקדש בשעת הקידושין שיש לו בנים ואין לו אחים ולכן לא תזדקק אשתו לאיבום, ועקרה חזקה, עוקרת את החזקה הראשונה שהוחזקה האישה כזקוקה לאיבום לגמרי. ולכן אם לא היה חוזר בו מדבריו בשעת מיטה, היינו מאמינים לדבריו הראשונים והייתה מותרת לעולם ללא איבום וחליצה, לפי שאף שאין החזקה עוקרת את החזקה הראשונה לגמרי, מכל מקום היא עושה ברעיותה. ולכן כל זמן שלא הוכחש דיבורו הראשון נאמן, לפי שאין אדם חוטא ולא לא. ואילו היו לו אחים, ודאי היה חוזר בו מדבריו בשעת מיטה. ולכן כשחוזר בו בשעת מיטה ואומר שהיא זקוקה לאיבום, נאמן לאוסרה ולעמידה על חזקתה הראשונה לפני הקידושין, שהייתה בחזקת זקוקה לאיבום. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ס"ד עמוד ב'. התורה נתנה אפשרות לאדם לקדש את ביתו הקטנה או הנערה למי שירצה אף שלא מדעתה, אבל לא את ביתו הבוגרת שהיא בת 12 שנה ו6 חודשים. משנתנו עוסקת באדם שיש לו כמה בנות וקיבל קידושין עבור אחת מהן ולא פירש כלל, או שלא פירש במדויק לאיזו בת כוונתו. אומרת המשנה, אדם המקדש את ביתו סתם, שקיבל קידושין עבור אחת מבנותיו ולא פירש לאיזו בת מהן, אף שיש ספק לאיזו בת הייתה כוונתו, מכל מקום ודאי שאין בנותיו הבוגרות בכלל לשונו, כיוון שאין הבוגרת ברשות האב, ואין האב יכול לקבל קידושין עבורה, ומותרות להינשא לכל אדם, ואינה צריכה גט מה המקדש. ובגמרא יבואר שאף אם מינתה בוגרת את אביה כשליח לקדשה, אין חוששים שקדשה. אומרת המשנה, מי שיש לו שתי קטעי בנות משתי נשים, שתחילה נולדו לו כמה בנות מאישה אחת, ואחרי שמתה נשא אישה נוספת ונולדו לו בנות ממנה, ונמצא שהקטנה שבקת הראשונה גדולה יותר מהגדולה שבקת השנייה, ואמר אותו אדם למקדש בשעת הקידושין, קידשתי לך את ביתי הגדולה, וכעת אומר האב, איני יודע אם קידשתי את הבת הגדולה שבקת הגדולות, כלומר, בקת הראשונה שבנותיה גדולות מבנות הקת השנייה, או שקידשתי את הבת הגדולה שבקת הקטנות, בקת השנייה שבנותיה קטנות מהקת הראשונה, שגם אותה אפשר לחנות בשם גדולה כיוון שהיא הגדולה שבקת השנייה, או שחלו הקידושין על הבת הקטנה שבקת הגדולות, ואף שהיא קטנה מאחותה שבאותה קת אפשר לחנותה גדולה, כיוון שהיא גדולה מן הבת הגדולה שבקת הקטנות. שהרי הבנות שבקת השנייה קטנות מהבת הקטנה שבקת הראשונה. הדין הוא שכולן אסורות, כל בנותיו משתי אנשים אסורות להינשא מספק, וצריכות לקבל גט מהמקדש, לפי שכל אחת מהן קרויה גדולה כלפי הקטנה ממנה, חוץ מן הבת הקטנה שבקת הקטנות, כיוון שאין קטנה ממנה ואי אפשר לחנותה גדולה, ובוודאי שאותה לא קידש האב, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר כולן מותרות, כלומר, הבנות שבקת השנייה והבת הקטנה שבקת הראשונה ודאי אינן מקודשות, חוץ מן הבת הגדולה שבקת הגדולות, לפי שאין אדם עשוי לקדש את ביתו, בלשון שיכולה לעורר ספקות למי מבנותיו הייתה כוונתו, ולכן מפרשים את מה שאמר גדולה שכוונתו לבת הגדולה מכולן, שאין גדולה ממנה. אדם המקדש את ביתו ובשעת הקידושין אמר למקדש, קידשתי לך את ביתי הקטנה, וכעת אומר האב, איני יודע אם קידשתי את ביתי הקטנה שבקת הקטנות שאין קטנה ממנה, או את הבת הקטנה שבקת הגדולות, שגם אותה אפשר לחנות בשם קטנה כיוון שהיא הקטנה שבקת הראשונה, או שקידשתי את הבת הגדולה שבקת הקטנות שגם אותה אפשר לחנות קטנה, שהרי היא קטנה מן הבת הקטנה שבקת הגדולות, הרי כולן אסורות מספק חוץ מן הבת הגדולה שבקת הגדולות שאין גדולה ממנה, ואי אפשר לחנותה קטנה, ובוודאי שאותה לא קידש האב, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר כולן מותרות, כלומר, הבנות שבקת הראשונה והגדולה שבקת השנייה ודאי אינן מקודשות חוץ מן הבת הקטנה, שבקת הקטנות שאסורה להינשא, שוודאי אותה התכוון האב באומרו קטנה. זו היה המשנה שלנו בדף סמכדל את עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאדם שיש לו כמה בנות וקידש את ביתו סתם, ודאי שאין הכוונה לאחת מבנותיו הבוגרות. מדייק את הגמרא, הבנותיו הקטנות בכלל הספק. ואף אם יש לו כמה בנות קטנות, כולן בכלל הספק שהם אכלו עליהן הקידושין. שם התמיני, משמע מדין זה האמור במשנתנו שקידושין שאין מסורים לביאה אב הוא קידושין. קידושין שאינם נותנים למקדש אפשרות לישא את האישה שקידש, הם קידושין טובים. והיינו כדעת הבאי אליהל בדף נון א' עמוד ב', רב החולק עליו וסובר שאין קידושין אלו מועילים, ולמד זאת מהפסוק כי ייקח איש אישה ובעלה, ופירש שם רש"י, שרק קידושין היכולים להביא את המקדש לידי ביאה נחשבים קידושין, ולא קידושין שאינם מסורים לביאה. אבל בכל אופן משמע מן הדין האמור במשנתנו שקידושין שאינם מסורים לביאה אבו קידושין. שהרי כאן אין המקדש יודע איזו בת מהבנות הקטנות קידש ואינו יכול לשאת אף אחת מהן, שהרי שם הקידש את השנייה וזו אסורה לה ואיסור אחות אשתו. מכל מקום משמע מהמשנה שחלו הקידושין על אחת מהן, אלא שלא ידוע מי היא ולכן צריכה גט. דוחה הגמרא ואומרת אחא במאי עסקינן, במה עוסקת משנתנו, כשאין שם אלא בת אחת גדולה ובת אחת קטנה, ובאופן זה ודאי לא קידש את הגדולה, שהרי אינה ברשותו לקדשה. ובוודאי בזה הייתה כוונתו לביתו הקטנה והיא מקודשת קידושין גמורים. מקשה הגמרא והא, והרי התנא של משנתנו בוגרות בלשון רבים קטני, שאינן בכלל הספק, וניתן לדייק מכך שגם בנות הנכללות בספק הן קטנות, ואין המשנה מדברת על קטנה אחת בלבד. תרץ את הגמרא, מהי בוגרות, מה לשון בוגרות שאמר התנא? בוגרות דעלמא, לשון כללית היא שכל הבנות הבוגרות של המקדשים את בנותיהן סתם אינן בכלל הספק, אבל אין הכוונה שלאחד מהמקדשים היו שתי בנות בוגרות, וממילא לא ניתן לדייק שהיו לאחד מהם שתי בנות קטנות, אלא מדובר באופן שהיו לו רק בת אחת גדולה ובת אחת קטנה. והוא הדין אם יש שם כמה גדולות וקטנה אחת, כיוון שהגדולות אינן בכלל הספק, כך הוא הדין, אבל נקת המתרץ שהייתה שם גדולה אחת, כיוון שרצה להעמיד את לשון המשנה באופן שהגדולות נשנו בדומה לקטנות, והיות ויש רק קטנה אחת, אמר שיש רק גדולה אחת, כך מפרש רש"י. מקשה הגמרא, אם כן שיש לו רק בת אחת גדולה ובת אחת קטנה, פשיטה פשוט שאין הגדולה מקודשת אלא הקטנה, שהרי בנות בוגרות של האדם, מה ידידתיו, איזה שייכות יש לאב בהן, והרי האב אינו יכול לקדשן. ותרץ את הגמרא אחא במאי עסקינן, במה עוסקת משנתנו, באופן דשביתי שליח, שהבת הבוגרת מינתה את אביה כשליח לקדשה למי שירצה. ונמצא שאב יכול לקבל קידושין גם עבור הגדולה מחמת שליחותה, וגם עבור הקטנה מדין התורה. מהו דתי, מה היינו יכולים לומר, כי מקבל קידושי כשקיבל האב את הקידושין ייתכן דעדה אתה דידה, כמקבל קיבלם על דעת שתתקדש בהם ביתו הגדולה שמינתה אותו כשליח לקדשה, וגם ייתכן שקיבלם כדי לקדש את ביתו הקטנה, וכיוון שלא ידוע לשם מי מהן קיבל את הקידושין, הרי אילו קידושין שאינם מסורים לביה והם לא חלים, הקידושין. כמה שמלן משמיע לנו התנא במשנתנו שבוודאי לא התכוון האב לקדש את ביתו הגדולה, כיוון דלא שוויק אין איש מידי דאית להנאה מיניה, אין אדם מניח מלעשות דבר שיש לו הנאה ממנו כקבלת קידושין עבור הקטנה שכסף קידושיה שייך לאב, ועבד מידי דלת להנאה מיניה, ועושה במקומו דבר שאין לו הנאה ממנו, ואין לו לקדש את ביתו הגדולה שכסף קידושיה שייך לה, ולכן אמר התנא שבוודאי קידש את הקטנה ולא את הבוגרת. מקשה הגמרא, מי לא עסקינן וכי אין התנא עוסק אפילו באופן דאמרה לי, הבוגרת אמרה לאביה שיקדשנה וכסף קידושי יהיה לך, והרי באופן זה אב נהנה גם מקידושי הגדולה, ומשמע מהמשנה שבכל אופן רק הקטנה מקודשת ולא הגדולה. תרץ את הגמרא, אפילו אחי, גם באופן כזה מסתבר שקידש את הקטנה ולא את הגדולה, כיוון דלא שווה קיניש מצווה דרמי עלי, אין אדם מניח מלקיים מצווה מוטלת עליו, והיינו לקדש את ביתו הקטנה, שזו מצווה עליו מדברי קבלה שנאמר בספר ירמיהו פרק כ"ט פסוק ו', ואת בנותיכם תנו לאנשים. ואביד ועושה במקומה מצווה דלא רמי עלי, שאינה מוטלת עליו, והיינו לקדש את ביתו הגדולה, שאינו מצווה לעשייה, שהרי יש לדעת לעשי עצמה, ולכן אמר התנא שהקטנה מקודשת ולא הגדולה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה מי שיש לו שתי קטעי בנות, והגמרא מבארת מדוע שנה התנא את מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, גם כשקידש את ביתו הגדולה, וגם כשקידש את ביתו הקטנה. אומרת הגמרא, וצריך הוצרח התנא לשנות שנחלקו רבי מאיר ורבי יוסי בשני המקרים, מדוע? דיה שמוינן כמה הייתה, אם היה משמיעינו התנא את מחלוקתם הראשונה בלבד באופן שקידש את ביתו הגדולה, היינו סבורים שדווקא באח, דווקא באופן הזה, כאמר רבי מאיר, שמלבד הקטנה שבקטנות, כל בנותיו ספק מקודשות, כיוון דאי כזאת רמינה, שכיוון שיש לכל אחת מהן אחות קטנה ממנה, לכן לאח, לזאת, גדולה קרילה, דרך האב לחנותה גדולה, ששבח הוא לא לחנות את בנותיו כגדולות, כשיש קטנות מהן. אבל באה באופן שהובא בסיפה שקידש את ביתו הקטנה, אם עמודי להיתכן שרבי מאיר מודה לרבי יוסי, דמה שאמר האב קטנה ודאי הייתה כוונתו רק לאח קטנה דקולו, לקטנה שבכל בנותיו, קרילה מכנה אדם בשם קטנה, והיינו הקטנה שבקטנות שאין קטנה ממנה, אבל את שער בנותיו שיש קטנות מהן הוא מכנה גדולות, ואם כן ייתכן שרבי מאיר יודע שרק הקטנה שבקטנות היא המקודשת, לכן הוא צריך התנא לומר בפירוש שגם כשקידש את ביתו הקטנה, סובר רבי מאיר שכל בנותיו ספק מקודשות מלבד הגדולה שבגדולות. וכן היא התמרבעה. אם היה התנא אומר רק את המחלוקת שבסיפה באופן שקידש את ביתו הקטנה, היינו סבורים שדווקא בהא באופן זה, כאמר רבי יוסי, שהקטנה מקודשת בוודאי, כיוון שאב רגיל לחנות קטנה רק את ביתו הקטנה ביותר, ולא בת שיש קטנה ממנה, אבל באח באופן שהובא ברישה, שקידש את ביתו הגדולה, אי ממודי לרבי מאיר. היה ניתן לומר שרבי יוסי יודע לרבי מאיר שכל בנותיו וחזקת ספק, כיוון שדרכו של האב לחנות גדולה כל בת שיש קטנה ממנה, לכן צריכה וצריך התנא להשמיענו שאף בזה סובר רבי יוסי שהבת הגדולה ביותר מקודשת בוודאי, והשאר אינן כלל בספק קידושין. מבררת הגמרא במנך לקור רבי מאיר ורבי יוסי. מקשה הגמרא לממרה, האם אפשר ללמוד מהאמור במשנתנו? דרבי מאיר אומר שהמקדשת ביתו הגדולה או הקטנה גורם שכמה מבנותיו יהיו בספק קידושין, סבר וסובר דמחית איניש נפשי לספיקה, אדם עשוי לעשות דבר שאינו ברור, אפילו שהוא נכנס מחמתו לספק, למצב מסופק, ולכן ייתכן שקידש כל אחת מהבנות שניתן לחנותן כגדולה או כקטנה, ואילו רבי יוסי אומר שלעולם הקידושין חלים בוודאות על אותה בת, שהכינוי הזה מתאים לה ביותר, אז רבי יוסי סבר, דלא מחיתין יש לספיקה, אין אדם עושה דבר שגורם לספק, ולכן ברור שכוונתו הייתה לקדש את אותה בת שמכונה כך. איך ייתכן להעמיד זאת כך, את מחלוקתם, ואיפכא שמינא ליה? והרי במסכת נדרים בדף ס' עמוד א' התבהר שכל אחד מהם אומר סברה הפוכה, מה סברה שסובר כאן? דתנן, שנינו במסכת נדרים בדף ס' עמוד א' במשנה, אדם הנודר שלא ייהנה מאדם פלוני עד הפסח, הרי הוא אסור ליהנות ממנו עד שיגיע, עד שיתחיל חג הפסח, ומשנכנס ליל ראשון של פסח מותר ליהנות ממנו. ואם נדר עד שיהיה פסח, אנחנו מפרשים את עריכות לשונו כאילו אמר שישאר האיסור כל זמן שעדיין לא יצא הפסח, ולכן הוא אסור ליהנות ממנו עד שייצא, עד שיגמרו ימי הפסח. ואם נדר עד פני פסח, עד לפני פסח, ניתן לפרש דבריו בשני דרכים. או שהתכוון שיחול הנדר עד לפני הפסח, או שהתכוון עד לפני כל יום ויום מימות הפסח. ונחלקו רבי מאיר ורבי יוסי בדינו, רבי מאיר אומר אסור לו ליהנות ממנו עד שיגיע, עד שיתחיל הפסח. כיוון שמשהגיע הפסח שוב, אין זה פני הפסח, אף שכל רגע הוא פני הפסח לרגע שאחריו, בכל זאת אין אדם נודר באופן שיגרום לספקות, ובוודאי התכוון שיחול הנדר רק עד לפני כל הרגעים המסופקים, והיינו עד שיגיע הפסח. ורבי יוסי אומר, כיוון שאפשר לפרש את לשון לדרוש שישאר האיסור עד לפני הרגע האחרון של הפסח, לפי שכל רגע ורגע הוא עדיין רגע שלפני הפסח, שהרי הרגע שבא אחריו הוא עדיין פסח, ויש להסתפק כן עד הרגע האחרון ממש של פסח, ולכן חל נדרו עד שיצא הפסח. מוכח מן המשנה הזו שרבי מאיר הוא הסובר שאדם אינו עושה דברים בצורה מסופקת, ואילו רבי יוסי סובר שאדם עשוי להכיל דינים בצורה מסופקת, וסברותיהם במשנה זו הפוכות מהסברות במשנתנו. תרץ את הגמרא, אמר רבי חנינה ברב דימי, אמר רב בשמו של רב מוחלפת השיטה, יש להחליף את שיטות התנאים במשנה במסכת נדרים ולגרוס שרבי מאיר הוא הסובר שאיסור הנדר הוא עד שיצא הפסח, כיוון שלשון הנדר יכולה לכלול את כל הפסח, ורבי יוסי הוא הסובר שאין אדם עושה דברים שיכולים לחול באופן מסופק, ובוודאי התכוון שיחול הנדר רק עד תחילת הפסח, ובכך הולכים רבי מאיר ורבי יוסי לשיטתם כסברתם במשנתנו. והגמרא מוכיחה שאכן צריך לשנות את הגרסה במשנה במסכת נדרים, והתניא כך שנינו בתוספתא של מסכת נדרים את מחלוקתם בצורה הפוכה מהגרסה במסכת נדרים עצמה. שם נאמר לגבי הנודר עד זמן מסוים, זה הכלל, כל דבר שמשך זמנו קבוע, מספר ימיו קבוע, כגון פסח, הנודר שיהיה דבר זה אסור עליו, ואמר שיתקיים האיסור עד פני, עד לפני אותו דבר, כגון שאמר עד פני הפסח. רבי מאיר אומר איסורו קיים עד שייצא, עד שיסתיים אותו הזמן, ורבי יוסי אומר איסורו קיים עד שיגיע, עד שיתחיל אותו הזמן. ראינו כסברותיהם במשנתנו של רבי מאיר, אדם עשוי להכיל דברים באופן מסופק, ואילו לרבי יוסי לא מסתבר שאדם יעשה זאת, ובוודאי הייתה כוונתו על האופן המבורר שבדבריו. אבל אומר רשי, בדבר שאין משך זמנו קבוע, כגון קצירת חיטים או ייבוש התיינים, שכל אדם עושה זאת בזמן אחר, הכל מודים שלא הייתה כוונתו שישאר האיסור עד סיום אותו הזמן, כיוון שאין זה דבר מוגדר כלל, אלא ודאי התכוון שיהיה האיסור רק עד תחילת אותו הזמן. עכשיו הבאי מבאר כיצד הסברו רבי מאיר ורבי יוסי באופן שאינו מבואר במשנה. אמר רבי, המחלוקת שחולקים רבי מאיר ורבי יוסי היא רק באדם שיש לו שתי כיתי בנות, שתי קבוצות של בנות שכל קבוצה נולדה מאישה אחרת, שלדעת רבי מאיר אדם עשוי לחנות כל בת מהכת הראשונה כגדולה, כיוון שהיא גדולה מבנות הכת השנייה, וכן עשוי לחנות כל בת מהכת השנייה כקטנה, מחמת שהיא קטנה מבנות הכת הראשונה. אבל באדם שיש לו כת אחת של כמה בנות שנולדו מאישה אחת, לדברי הכל, בין לרבי מאיר ובין לרבי יוסי, אם קידשת הגדולה מפרשים את כוונתו לגדולה ממש, כלומר הגדולה ביותר, ואם קידשת הקטנה מפרשים את כוונתו לקטנה ממש, לקטנה ביותר, ואין מפרשים שהייתה כוונתו לבת האמצעית, שהיא גדולה מהקטנה ביותר, וקטנה מהגדולה ביותר, כיוון שכאשר כל הבנות נולדו מאישה אחת, לבת האמצעית בשמה קרי לה, אביה מכנה אותה בשמה, ואינו מכנה אותה גדולה או קטנה. מקשה הגמרא, אמר לרב עדה בר מתנה לאביי, אלא מעטה לפי דבריך שכשיש כמה בנות מאותה אישה, אין האמצעיות מכונות גדולה או קטנה? מדוע במשנתנו אמר רבי מאיר שאדם שיש לו שתי כיתי בנות וקידש את הגדולה, כל הבנות בספק מלבד הקטנה שבקטנות, והרי לדבריך אדם מכנה את ביתו האמצעית בשמה, ואם כן, לא רק הקטנה שבקטנות מותרת, אלא אף הבת האמצעית שבקת השנייה של הקטנות גם כן תשתרי, תהיה מותרת להינשא, כיוון שבוודאי לא התכוון אליה אב כשאמר שמקדש את ביתו הגדולה, שהרי אם היה מקדשה היה מכנה אותה בשמה, ומדוע אמר רבי מאיר שהיא בכלל הספק? אלא ודאי הספק שמה היא נקראת גדולה לעומת אחותה הקטנה ממנה, ומוכח שחולקים רבי מאיר ורבי יוסי אפילו בקת אחת. תרץ את הגמרא רבי מאיר עסקינן, משנתנו עוסקת באופן שאין שם בקת השנייה אלא בת אחת גדולה ובת אחת קטנה ואין בת אמצעית. ולכן אמר רבי מאיר שכולן אסורות, אבל באופן שיש באותה קת בת אמצעית אף היא מותרת, וכדברי אביי. מוכיחה הגמרא והחינמי מסתברא מסתבר לבאר כך את משנתנו באופן שאין בת אמצעית בקת השנייה. דאמיתא דאיכא, אם היה מבואר באופן שיש בקת השנייה בת אמצעית, ואף עליה התכוון רבי מאיר שאמר כולן אסורות, לתני, היה למשנה להזכירה בכלל הספיקות של האב, שאינו יודע אם המקודשת היא הגדולה שבקטנות, או אמצעית שבקטנות, או קטנה שבקטנות, כדי לחדש שאף היא בכלל הספק. מכך שלא הזכירה המשנה הזאת, מוכח שרבי מאיר סובר שאין האמצעית נאסרת, ומה ששנינו במשנה שכולן אסורות, מדובר באופן שאין בת אמצעית בקת השנייה. מקשה הגמרא, ולטעמך לדבריך שאמרת שאם רבי מאיר היה סובר שאף האמצעית אסורה, הוא היה אומר כן במפורש, אם כן אמצעית שבקת הראשונה, בקת של הגדולות, דבן כשקידש את הגדולה ובן כשקידש את הקטנה, אותה בת ודאי אף לדברי אביי, ספיקה ואסירה לה, היא בכלל הספק ואסורה להינשא ללא גט, שהרי הקת הראשונה קרויה גדולה לגבי הקת השנייה. מי קטן היא לה? וכי כתב התנא את דינה במשנה בכלל הספקות, והרי אף על פי שהיא אסורה לא נכתבה במשנה. ואם כן ייתכן שגם באופן שהייתה בת אמצעית בקת השנייה הייתה אסורה מספק, ומכל מקום לא כתב התנה את דינה. ואין הוכחה משתיקת התנה שאם הייתה בת אמצעית היא הייתה מותרת כפי שרצתה הגמרא להוכיח. דוחה הגמרא ואומרת אחי אשתא, וכי ניתן לדמות את החידוש בדין האמצעית שבקת הראשונה לחידוש הדין של האמצעית שבקת השנייה? אין מה להשוות, שהרי אתם לגבי הקת הראשונה תנה כתנה דידה, לאיסורה. אמר התנה שהקתנה שבקת זו אסורה מספק, אף על פי שלשונו הייתה שקידש את הגדולה, כיוון שאף קטנה זו היא גדולה מכל בנות הקת השנייה. ואנחנו יכולים להבין בעצמנו שהוא הדין לאח דקשיש אמינה. שכל שכן שהבת האמצעית שהיא גדולה מהבת הקטנה בכלל האיסור. אבל אחר, כאן לגבי הקת השנייה הרי הקטנה ביותר מותרת ואילו הגדולה אסורה. ואם איתה דאיקה, אם אכן מדובר במשנה באופן שיש בת אמצעית והיא אסורה, ניתני, היה לתנה לכתוב בפירוש שמדובר באופן שיש בת אמצעית ואף היא בכלל האיסור. כדי שלא נפרש את המשנה באופן שיש בקת השנייה רק גדולה וקטנה ונסבור שאם יש בת אמצעית היא מותרת. אלא ודאי מדובר במשנתנו כשאין כלל בת אמצעית בקת השנייה, ולכן לא אמר התנה את דינה, אבל במקום שיש אמצעית היא מותרת וכדברי אביי. מקשה הגמרא, אמר לרבונה ברדי רב יהושע לרבה, לדברי אביי היה אומר שאין דרך לכנות את הבת האמצעית כגדולה או כקטנה אלא בשמה, והפסח הנודר מדבר מסוים עד פני הפסח דחיקת אחת דמי. הרי אופן זה דומה לאופן שיש לאדם קט אחת של שלוש בנות, שהרי בכל יום ויום משיבת ימי הפסח, ובכלל הספק אם הייתה כוונתו אליו, וכמו שלגבי כמה בנות אמר אביי שאין אדם מכנה את ביתו האמצעית כגדולה, אף על פי שהיא גדולה מהקטנה ביותר, כך אין אדם מכנה את הימים האמצעיים של פסח כפני הפסח, כלומר כלפני הפסח. אף על פי שכל יום ויום הוא לפני היום שאחריו, אלא הוא מכנה אותו בשמו המפורש ומכל מקום פליגי. ומכל מקום גם בדין הזה חולקים רבי מאיר ורבי יוסי, אם כיוון שניתן לפרש את כוונתו לכל אחד מהימים הוא אסור עד סוף הפסח, או שאין אדם רוצה להכניס עצמו לספקות והוא אסור רק עד לפני הפסח, ומכל מקום מוכח שאדם מכנה אף את היום האמצעי כלפני, ואינו מכנה הוא דווקא בשמו המיוחד לו, והוא הדין שאדם מסוי לכנות את ביתו האמצעית כגדולה או כקטנה, ושלא כדברי אביי. אמר להישיב רבה לרב אונה ברדי רב יהושע, אתם שם לגבי הנודר עד פני פסח, אין הנידון כלל אם אדם מכנה כפני הפסח רק את הזמן שלפני היום הראשון, או אף את הימים הבאים של פסח, וייתכן שלדברי הכל, אין אדם מכנה את הימים האמצעיים כפני, וכשיטת אביי. אלא בלישנה דאלמה כמיפליגי, מחלוקתם היא בפירוש לשון בני אדם. מר סבר רבי מאיר סובר שמשמעות הלשון עד פני הפסח היא עד כמי פסחה, עד לפני הפסח, ולכן מיד בהגיע פסח בטל הנדר. ומר סבר ורבי יוסי סבר שמשמעות לשון עד פני הפסח הוא עד מפן יפסחה, עד שיפנה הפסח ויעבור לגמרי, ולכן הנדר קיים עד סוף הפסח. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך דלת במסכת קידושין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נאמן האב לומר על ביתו כשהיא קטנה שקיצה לאב האמינה ולמסקנה? שאלה שנייה, אם לרבי עקיבא תופסים קידושין בחייבי לוין או מייסורי עשה? שאלה שלישית, מדוע למשנתנו אם אמר שיש לו אחים אינו נאמן להצריכה חליצה גם לא לרבי נתן? שאלה רביעית, מניין נלמד שמצווה לאדם לקדש את ביתו? שאלה חמישית, מה הייתה הסברה לומר שאף שחולק רבי מאיר בגדולה מודה בקטנה שרק הקטנה שבקטנות אסורה? שאלה אחרונה על דף סמך דלת, מה ביור מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי לגבי הנודר עד פני הפסח? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף סמך דלת, סייעתא דשמיא במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי. מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמה אוחזים אנו במסכת חגיגה, המסכת החותמת את סדר מועד, פרק א' משנה ח', המשנה החותמת את הפרק. חיוב הבאת קורבן החגיגה אינו מפורש ממש בתורה שבכתב, אלא נאמר שם, וחגותם אותו חג להשם, ונמסר בתורה שבעל פה, שהכוונה לקורבן חגיגה. משנה מונה עניינים נוספים שעיקרי הלכותיהם ידועים, רק מן התורה שבעל פה. אומרת המשנה, הדינים של היתר נדרים, דהיינו שחכם יכול להתיר נדר של אדם על ידי פתח, הרי הם כאילו פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו בתורה שבכתב. הלכות שבת וכן חגיגות, החיוב להביא קורבן חגיגה ברגלים והמעילות החיובים של מי שנהנה מן ההקדש בשוגג, הרי הם כעררים התלויים בסערה, כמו ערים התלויים בסערות הראש, לפי שבניינים אלו יש הלכות מסוימות שהן מקרא מועט, מבוססות על רמזים קלים במקרא, וחכמים תלו ברמזים אלו הלכות מרובות. אבל הדינים, דיני ממונות והעבודות, עבודת הקורבנות והטהרות, דינים הנוגעים לאופן הטהרה מטומאה, והטומאות והעריות, יש להם על מה שיסמוכו במקרא, והן הן. בין הדינים שיש להם סמך בתורה שבכתב, ובין אלו הנלמדים ממסורת שבעל פה, כולם גופי תורה שהכל נמסר למשה בסיני. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת חגיגה, והולכים מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המשנה השנייה בפרק השני. במשנה האחרונה בפרק הקודם הוזכרו דיני עריות בין הדברים שיש להם על מה שיסמוכו. משנתנו פותחת בהלכה המקבילה את מספר התלמידים, שמותר ללמדם יחד דיני עריות ומונה הגבלות בלימוד עניינים נוספים בתורה. אומרת המשנה, אין דורשים בעריות בפני שלושה תלמידים כאחד, ולא דורשים במעשה ששת ימי בראשית, אפילו בפני שניים יחד, ולא דורשים במרכבה מראות הנבואה שראוי חזקאל וישעיהו אפילו ביחיד, לתלמיד אחד לבדו, אלא אם כן היה אותו היחיד חכם, שאין צריך לפרוס לפניו, אלא ראשי פרקים ומבין את השאר מדעתו. לאחר שנתנה המשנה רשות מוגבלת לדרוש במרכבה ובמעשה בראשית, היא מוציאה מכלל היתר מספר שאלות אשר עלולות להישאל עקב העיסוק בעניינים אלו. כל המסתכל, כל המתבונן בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם. יפה וטוב לא היה, לא היה נברא, ואלו הם ארבעת הדברים, מה למעלה מראשי החיות, מה למטה מתחת לארץ, מה לפנים מחוץ למחיצת הרקיע במזרח, ומה לאחור מחוץ למחיצת הרקיע במערב. ועוד אדם שמוטב אילו לא נברא, וכל שלא חס על כבוד קונו, כגון שעובר עבירה בסתר ואומר מי רואיני, ראוי לו שלא בא לעולם. זוהי המשנה היומית שלנו, בכלל אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני. א' בחשוון, ב' דראש חודש חשוון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סייעתא דשמיא, דף סמך ד', במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאור מעליה בכל מילי דמיתא, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, ב' במר חשוון תשפ"ד ונלמד, דף סמך ה', במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.